ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף צדי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מלמעלה. נציין שפתיחת המשנה יכול להיות מוכר להרבה מכם. ראינו את המקרה הזה ליאל, דף נון דלד. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שרשרת של טעויות שהתאו בנישואי אחות אשתו. עוד נקודה, ביאת בן 9 ביבמה והשפעתו על שאר האחים. אנחנו פשוט נתנו כותרות ונסמוך על המשך הגמרא להבהרת העניינים. המשנה, אמרו לו מתה אשתך ונשא אחותה מאביה, כלומר שתי נשים שהן אחיות מאב משותף, לא מאמא משותפת. ואז הסיפור ממשיך, מתה. אמרו לו שהשנייה מתה, ונשא אחותה מאמה. אנחנו למדנו רבות בדפים האחרונים בעניין האיסור של אחות אישה, רק נחזור על העיקר, נקודה העיקרית, שאין איסור אחות אישה בזמן שאשתו כבר איננה בחיים. בניגוד לעריות אחרות שהאיסור נשאר גם אחרי מות האוסר, כאן האוסר או האוסרת היא אשתו של אדם, ואם היא מתה אז אחותה מותרת לגבר, לבעל שלה. אז אנחנו ממשיכים, כפי שאמרנו, שרשרת של עניינים. אז אחרי שהשנייה מתה הוא נשא את אחותה מאמא, כלומר אמא משותפת אבל לא אב משותף. מתה ונשא אחותה מאביה, מתה ונשא אחותה מאמא. אנחנו הוספנו בשוליים ממול תרשים שמתאר מה שקרה פה. היה מספר אחת שהיא תוצאה, היא תולדה מאם ואב. כשהיא מתה אותו גבר נשא מספר שתיים. עכשיו, המספר שתיים היא אחות אחת מאמא, מאב משותף. וזה מה שראינו בתחילת המשנה, אחותה מאביה. השלישית היא אחות השנייה, בגלל שיש להם אם משותפת. נציין שאחד ושלוש אין שום קשר ביניהם. למספר אחת, אם ואב משלה. מספר שלוש, אם ואב משלה, אין שום חפיפה או חיבור או מכנה משותף. האמירה הזאת מאוד חשובה לקראת המשך הדברים במשנה. נחזור למשנה, ונמצאו כולן קיימות מאחת עד חמש, כולן בחיים. אז מה לגבי האדון, הגבר הזה? מותר בראשונה ובשלישית ובחמישית. אם נתבונן בתרשים, תראו שאחד, שלוש וחמש, אין ביניהם שום דבר משותף מבחינת השורש של האין. אז הגבר יכול להישאר עם אחד, שלוש וחמש, וכל האנשים האלו הם אינם אחיות זו לזו. ואם אותו גבר מת וללא בנים ונשארו אחד, שלוש וחמש, אומר המשנה, ופותרות צרותיהן. אם האח שלו שמת מקיים ייבום עם אחת מהם, או אחת, או שלוש, או חמש, אם הוא למשל מייבם שלוש, אז אחת וחמש אין מותרות להינשא לשוק. הם היו הצרות לגיטימיות אחת עם השנייה. ואסור בשנייה וברבית. אותו גבר שהיה נשוי לאחת, מספר אחת פה, ממילא הוא אסור במספר שתיים. ומאחר שאמרנו שהנישואים שלו עם שלוש לגיטימיות, הוא אסור להיות עם ארבע. אז מה המשנה אומרת? והוא ככה שהוא אסור בשנייה וברבית. ובמותו ללא ילדים, ואין ביאת אחת מהן פותרת צרתה. הביאה היא של אח של אותו גבר עם שתיים או ארבע, זה לא משפיע כי הוא זה לגבי האחרות, כי אינן נשואות כלל וכלל לנפטר. השתיים וארבע הן בגדר איסור אחות אישה, וזה איסור קרב, אין תפיסת קידושים, ממילא הן לא נשים שלו, ממילא אין על מה לדבר לגבי ייבום איתן, מאחר שהם לא בכלל בתמונה. ואם בא על השנייה לאחר מיטת הראשונה, עכשיו אם מספר אחת מתה, שתיים מותר לאותו גבר, אז אם הוא בא על שנייה לאחר מיטת הראשונה, ואנחנו נראה בגמרא שאמת היו הדברים לגבי הראשונה שהיא מתה, אז הוא יכול לקחת את השנייה, אז מותר בשנייה ברבית, ופותרות צרותיהן. הן נשים לגיטימיות, ואם הוא מת ללא ילדים, אז אם הוא ונשאיר אח, ואח בא על אחת מהן, אז השנייה פתורה, ואסור בשלישית ובחמישית, ואין ביאת אחת מהן פותרת צרתה. כי במצב הזה שהנישואים עם שתיים לגיטימי, וגם ארבע, ממילא שלוש וחמש פסולות מטעם אחות אישה, לא בתמונה, ממילא אינן פותרות צרותיהם בייבום. עכשיו המשנה עוברת לנושא חדש. בן תשע שנים ויום אחד, הוא פוסל על ידי אחים, ואחים פוסלים על ידו. הגמרא תרחיב בנושא הזה. אז אם אנחנו ננקוט דוגמה פשוטה, בן תשע שנים שהוא אחד מכמה אחים שנשארו אחרי מות אחיהם שהיה נשוי ומת ללא ילדים, אותו אח שהוא קטן, אבל הוא בן תשע שנים ויום אחד, שבכמה וכמה סוגיות אנחנו אומרים שביאתו ביאה, יש למעשה ביאה שלו משמעות. אני לא אפרט ולא ניכנס לפרטי פרטים, אבל זה בניגוד למי שפחות בגיל שזה לא נקרא בכלל ביאה. אז בין תשע שנים ויום אחד כזה, אם הוא בא על היבמה, כפי שאמרנו, אח שלו מת ללא ילדים, ונשאר כמה אחים, וביניהם בין תשע שנים ויום אחד, הביאה שלו אוסרת את האחים הנוספים ליבם אותה, וכן ההפך, האחים פוסלים על ידו, אלא אומר המשנה, הוא פוסל תחילה ואחים פוסלים תחילה וסוף. כיצד? בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבמתו פסל על ידי האחים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, באו עליה אחים ועשו בה מאמר, או עשו מאמר, כאילו נתנו לה כסף, נתנו גט או חלצו, פוסלים על ידו. רשי אומר כאן פוסלים על ידו, המשנה אמרה שהם פוסלים תחילה וסוף, כלומר גם במקרה כזה אם הוא בא עליה מקודם והם עשו את זה אחר כך, דביעתו לא, אומר רשי, לא קניה לגמרי, אלא כמאמר באלמה. וקיימלן, דייש מאמר וגט ביעה וחליצה אחר מאמר. אנחנו נרחיב, ניתן דוגמאות נוספות בהמשך הגמרא, שאם זה לא היה ברור כעת, אנחנו נראה הבהרת הדברים דרך דוגמאות במהלך הגמרא. עכשיו הגמרא. אין כאן דיבור המתחיל, ואם היה כאן דיבור המתחיל מהמשנה, היה על פסקה דקטני. אני מכוון כל אחד לנצל את הסימונים, יש לנו חיצים, ואז הדיבור המתחיל היה עם מה שכתוב ואם בעל השנייה לאחר מיטת הראשונה וכו'. מה שאנחנו מאירים עכשיו, מצאתי בהגות הרשמי דסויה, ועם ההקדמה הזאת נתקדם לתוך הגמרא. עתו כולהו לב לאחר מיטת ראשונה נינו. כלומר, גם ברשע שכתוב בתחילת המשנה, אמרו לו מיתה אשתך ונשא אחותה מאביה וכו', הנישואין לשנייה היו גם כן אחרי מיטת הראשונה. אז התמיהה, למה בקטע הזה בהמשך המשנה כתוב שהוא בא על השנייה לאחר מיטת הראשונה, גם ברשע כך היו? אז הגמרא עונה, אמר רב ששת, מה שכתוב בספר שבא על השנייה לאחר מיטת הראשונה, הכוונה לאחר מיטת הראשונה ודאי, לא כמו ברשע שראינו בהמשך של המשנה למעלה, כתוב ונמצאו כולן קיימות. כאן מדובר על אחד שבא על השנייה אחר שהראשונה מתה באופן ודאי, ואז התוצאה מכך הוא שהוא יהיה מותר בשנייה וברביעית, כמו שלמדנו ליל. הנושא שמופיע כאן בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו לבאר הדקטני בין 9 שנים ויום אחד וכו', הוא פוסל תחילה ואחין פוסלים תחילה בסוף. ואנחנו ככה כתבנו בין השורות את הדברים האלו כהמשך לדיבור המתחיל בין 9 שנים וכו', הוא פוסל תחילה ואחין פוסלים תחילה בסוף. בין 9 שנים ויום אחד, תחילה פסיל, בסוף לא פסיל. כלומר, אם עשה ביבמה השומרת יבם אחד מהאחים שהם גדולים, והוא עשה במאמר, הוא נתן לה כסף קידושין של יבמות קודם ביאת הקטן, אז זה שהקטן בא אליה זה לא פוסל, זה לא מונע מאותו בעל המאמר ליבם את היבמה. הגמרא שואלת, והתני רב זביד ברבי יושעיה, הוא מביא ברייתא, העושה מאמר ביבימתו, ואחר כך בא אחיו שהוא בן 9 שנים ויום אחד עליה, פסלה. אז אנחנו רואים שהבן 9 כן פוסל אחר מאמר, בניגוד למה שאנחנו למדנו במשנתנו. הגמרא מסבירה, אמרי, ביאה פסיל אפילו בסוף. הביאה שעושה בין 9 שנים אחרי מאמר, זה באמת פוסיל אותה מאיבום. הבעל המאמר לא יכול לייבם אותה. מאמר של בין 9 שהוא נותן כסף ליבמה, תחילה פסיל. בסוף לא פסיל. אם הוא נותן כסף בתחילה, אז הוא פוסל אותה על האחים מאיבום. אבל אם הוא נותן מאמר אחר כך, אחרי שאחד מהאחים עשה מאמר, בסוף לא פסיל. זה לא ימנע מבעל המאמר הראשון מלייבם אותה. הגמרא שואלת, וביה אפילו בסוף פסיל? כך אתה רוצה לומר שביאת בן תשע בסוף, אחרי שאחד מהגדולים עשה מאמר, זה כן פוסל, ורק קטני, אלא שהוא פוסל תחילה, והן תחילה בסוף. כיצד? והאמרה הזאת שהיה במשנה שהוא פוסל בתחילה, על מה מדובר? בין תשע שנים ביום אחד שבא על יבינתו. כאן מדובר ביאה שלו, והכוח שלו זה רק בתחילה ולא בסוף. אז הגמרא עונה, חיסורי מחסר ואחי קטני. אנחנו צריכים למצוא הבהרה בעניין כוחו של בן תשע, בין אם מדובר בכוחו במאמר, בין בכוחו בביאה. אז הגמרא מסבירה שיש להבין ככה. בן תשע שנים ביום אחד, הוא פוסל תחילה, והן פוסלים, שאר אחים גדולים, פוסלים תחילה וסוף. באמת דברים אומרים, מתי ההבדיל הזה בין הבן תשע שנים ביום אחד ושאר אחים? במאמר של הבן תשע. אבל ביאה של הבן תשע פוסלת אפילו בסוף. כיצד? בן תשע שנים ביום אחד הבא על יבימתו פסל על ידי אחים. זה ימנע משאר אחים לקיים ייבום, גם אם מדובר בביאת בן תשע בסוף, אחרי שהם אחד מהם עשה מאמר, כמו שהסברנו מוקדם יותר. הגמרא שואלת, ומי יתלה מאמר כלל על ידי אחים לפסול אחים? האם לבן תשע יש כזה דבר, כוח מאמר לפסול על ידי אחים? והתניא, בן תשע שנים ויום אחד, הוא פוסל בדבר אחד, ואחים פוסלים על ידו בארבע דברים. הוא פוסל על ידי אחים בביאה. זהו, אין כאן מאמר. ואחים פוסלים על ידו בביאה, במאמר, בגט, בחליצה. אם הם עשו אחד מהדברים אלו ליבמה, אז זה פוסל מהבן תשע שנים להשפיע. אז הגמרא עונה, ביאה דפסלה בין בתחילה בין בסוף, פסיקה לי. התנא שאומר שבין תשע שנים ויום אחד הוא פוסל בדבר אחד, זה בדבר, איזה דבר אחד? דבר אחד שפועל גם בתחילה וגם בסוף. ולכן הוא מזכיר את ביאה. מאמר דבתחילה פסיל, בסוף לא פסיל. הכוח של הבן תשע בעניין מאמר זה רק אם הוא עושה את זה בהתחלה, אז זה מונע משאר אחים מלייבם אותה, אבל לא אם הבן תשע שנים עושה את המאמר, נותן את הכסף אחרי שאחד מהגדולים עשה מעשה, למשל מאמר, אז הוא לא פוסל. אז לא פסיק עלי, זה לא היה חד משמעי בשביל התנה לנקוט בכוחו של הבן תשע במאמר. אבל בשורה התחתונה, יש מאמר אצל הבן תשע, אבל רק אם הוא עושה בהתחלה. התמרנה מאמר רבי יהודה משמואל, יש לו לבן תשע גט, וכן אמר תחליפה בר אבימי, יש לו מאמר. תעניינה מהכי, יש לו גט ויש לו מאמר דברי בי מאיר. אז רואים שיש לבן תשע כוח במאמר, אבל כפי שאמרנו רק בהתחלה. הגמרא שואלת, וסבר רבי מאיר, יש לו גט? האם יש משמעות לגט שבן תשע שנים ויום אחד נותן לה יבמה? ותעניה, עשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול. רבי מאיר אומר, וכאן ההתייחסות או ההתמקדות זה בשיטת רבי מאיר. רבי מאיר אומר, עשו חליצת בן תשע כגט בגדול. ואם איתה ניתני כגיתו, אם יש לקטן הזה בין 9 שעות ויום אחד כוח בגט, אז למה במקור בדברי רבי מאיר כתוב כגט בגדול ולא כתוב כמו הגט שלו? אמר רב הונא ברי אלוהי ישועה, איתלי יש לו כוח בגט וזוטר, אבל הוא מופחת. אז אם אנחנו רוצים לדבר על החליצה של בן תשע ורוצים להראות את הכוח של החליצה, נקרא לזה כוח המרבי, צריכים להשוות את זה לגט של גדול, של אחד מהאחים הגדולים, ולא הגט שלו. אבל יש לו גט, וכפי שהגמרא אומרת, הגט של בן תשע ויום אחד הוא זוטר, הוא מופחת. ואנחנו נציין פה שני דעות, שתי דעות בתנאים, ואנחנו הבלטנו בצורת בית רבי גמליאל ואחר כך רבנן, הם חוקים בעניין גט אחר גט ביבמות. אז אומר הגמרא, לרבי גמליאל דאמר אין גט אחר גט, שאם אחד מן האחים נותן גט, אין משמעות לגט שני שייתן אחד משאר האחים, אין משמעות, אז זה לא ישפיע על האפשרויות בהמשך בשבילו באותו שני להתחתן עם קרובותיה, כי אין גט אחר גט, הגט השני אין לו משמעות. אז מתי אומרים את זה? הנימין היא בגדול אחר גדול וקטן אחר קטן, אבל גדול אחר קטן מהנימין, הקטן נתן גט ובא אחד מהאחים הגדולים והוא נותן גט, הגט של השני תופס, יש לו משמעות עם כל מה שמשתמע או השלכות הלכתיות של נתינת גט. כאן אנחנו לא מפרטים, הזכרנו יש כאן אפשרות להשפיע על היתר או איסור לקרובותיה, אז הגט של הגדול אחר שהקטן נתן גט, יש לזה השלכות. אז בקטע הזה רואים שהחושה של הגט של הקטן, שיש עדיין מקום לגט של גדול להתאפס. לרבנן דאמרי, שיטת הרבנן שהם חוקים על רב גמליאל, דאמרי יש גט אחר גט, שבאופן כללי גט שני שניתן ליבמה יש לו כוח ותופס, אני מילי בגדול אחר גדול או בקטן אחר קטן, בדיוק הניגוד או ההפך למה שרבן גמליאל אמר. אבל אז השיטה של רבנן שאומרים יש גט אחר גט, אנחנו הגדרנו מתי זה כך, אבל קטן אחר גדול לא מהני. ושוב פעם כאן רואים החולשה של גט של קטן, שלמרות שרבנן סובים יש גט אחר גט, לא כן כשמדבר בקטן שנתן גט אחר גדול. ועכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב' למשנה בראש העמוד. אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול פה וגם במשנה הבאה בסוף שורות הקצרות בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מפנה, כתבנו מקרים שונים של בין 9 שנים ויום אחד שבא על יבמתו. המשנה, בין 9 שנים ויום אחד שבא על יבמתו ואחר כך בא עליה אחיו שהוא בין 9 שנים ויום אחד, פוסל על ידו. רשי כותב בשורה הראשונה פוסל על ידו, דהב ילי כמאמר אחר מאמר, שניהם תופסים בה. וכיוון דבעיה גט משני, אלו הם כמובן דינים דרבנן שלמדנו עליהם רבות בעבר, קם בית העלי, זה מביא למצב בכיוון שלא בנה, אם הוא נותן גט אז זהו, הוא לא מתכוון לבנות בית אחיו, שוב לא ייבנה. אז אין כאן אפשרות לאיבום. ומשנה שלנו ממשיכה עם דעתו של רבי שמעון, ורבי שמעון אומר לא פוסל. וכאן שוב פעם נקרא רשי, רבי שמעון אומר לא פוסל. רשי בשורה שנייה מראש העמוד, רבי שמעון אומר לא פוסל, למה הביאה של הבן תשע השני לא פוסל? כי דתני טעמה בגמרה, וכגון דבביאת שני שגגה. הביאה שהוא עשה היה במצב של שגגה, נגיש מבחינת היבמה שהיא גדולה, תהי במזיד אם היא שיתפה בעילה עם הפן תשע ויום אחד במזיד, הקיימלן ביאתו ביאה ונהרגת עליו. הביאה השנייה היא בפירוש אינו בר איבום, אז לכן אם היא באה אליו או היא, הוא בא אליה במזיד, הוא אשת אח שלו במקום מצווה, אז אשת אח חייב כדין מזיד. חזרה למשנה, בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבימתו ואחר כך בא על צרתה, האח שמת השאיר שתי נשים ונשאר הבן תשע שנים, והוא בא על אחת ואחר כך בא על האישה השנייה, פוסל על ידי עצמו. רבי שמעון אומר לא פוסל. רש"י בשורה שלישית פסלה כשהוא בא על הצרה לראשונה על עצמו, וכל שכן לשנייה. דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים, זה על פי גזירת הכתוב. גם זה למדנו בעבר שבעניין ייבום הוא בונה, הוא לוקח רק אישה אחת מהנשים שהתעלמנו במות אחיו, ולא לוקח שתי נשים, זה נקרא לבנות שני בתים. וכיוון דאין ביאתו בראשונה קניין גמור, מהניה ביאת שנייה להצריכה גט, שהביאה השנייה שביצע אותו בן תשע עם הצרה מחייב אותו אחר כך לתת גט, וכיוון דייב גט קם כולי ביתה כולל הראשונה בלא ייבנה, כי מאחר שכיוון שלא בנה שוב לא ייבנה. זה עוד הלכה בענייני איבום שגם זה לבדנו. אז ראינו פה ברש"י שני כללים באיבום, שבית אחד בונה ולא בונה שני בתים, וגם כיוון שלא בנה שוב לא ייבנה. ממשיך המשנה שוב פעם עם רבי שמעון. רבי שמעון אומר לא פוסל, הביאה השנייה לא מעלה ולא מוריד, זה לא פוסל. ורש"י מסביר, ורבי שמעון אומר לא פוסל, ורבי שמעון ביאת בן תשע לא קניה ומשיירה, לא כמו שהסברנו בדעתו של התנא קמא שזה ביאה שאינה שלמה. התנא קמא הזכיר, ראינו ברש"י בסוף שורה שלישית, וכיוון דאין ביאתו בראשונה קניין גמור, זה קניין שמשאיר מקום לשני, לביאה שנייה לחול. הניתוח של רבי שמעון לא כך, אלא מה? לא אומרים שהוא קונה ומשייר, אלא ספק קניה, ספק לא קניה. אי קניה, קני לגמרי. אז אם הוא קונה לגמרי ולא מעניה ביאתו, ביאת אחיו, וכן ביאתו בצרתה, כאן רש"י מתייחס גם לרשע וגם לספר, שני המקרים. אם ביאת הבן תשע קונה קניין גמור, אז אין מקום לביאה של האח השני שהוא גם היה בן תשע שנים, זה לא, אין לו מקום לתפוס. וגם אחרי שהוא הבן תשע שהוא נגיד הוא האח היחיד שנשאר, אבל היו שתי נשים, שתי יבמות מהאח שנפטר, אז אומר וכן ביאתו בצרתה לא תופס, ואי לאו קנייה ואי לאו קניה הווה, או לאו קניה הווה לי כמי שלא בעל לא זו ולא זו. ומותר לקיים הראשונה. אבל שנייה לא מקיים. הוא לא יכול להישאר עם השנייה. דילמה ביעתו קניה בראשונה. וקיים השנייה עלי באיסור שני בתים. מה שהזכרנו מקודם, שבית אחד הוא בונה ולא שני בתים. עכשיו הגמרא. תניא, אמר להם רבי שמעון לחכמים, אם ביעה ראשונה ביעה שנייה, אינה ביעה. וזה על פי הכלל, אין ביעה אחר ביעה. וביעה השנייה הוא כמו רש"י מתאר, ביעת איניש דאמה. ואם ממשיך הגמרא, ואם ביעה ראשונה אינה ביעה, ביעה שנייה נמי אינה ביעה. הברייתא הזאת בעצם למדנו תוך כדי הרש"י על המשנה. מתניתין דלא כבן עזאי, דתניא. אז נקרא את הברייתא ואז נבליט איפה השוני. בן עזאי אומר, יש מאמר אחר מאמר. מתי? בשני יבמין ויבמה אחת. זה ראובן מת לדוגמה והשאיר שמעון ולוי. שמעון עשה מאמר עם אלמנת ראובן, ואז לוי נתן לה כסף מאמר. אז אומרים שהמאמר השני תופס, יש לו השלכה, כפי שלמדנו מקודם. למשל, הוא פוסל את הראשון לייבם אותה. זה כשמדובר בשני יבמין, לוי, שמעון ולוי. אבל מה בן עזאי אומר, ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד. וכאן רואים את ההבדל בין משנתנו לבן עזאי. אומר רש"י, מתנידין דלא כבן עזאי, מתנידין דחשיב ביה זו, הביה של הבן תשע כמאמר, וקטני תמהני מאמר אחר מאמר. המשנה סברה בין ביבם אחד ושתי יבמות, כי סיפה, כמו הדוגמה של הסיפה שהיה יבמה וצרתה, והבן תשע שהוא נחשב, הביה שלו נחשב מאמר, כשהוא בא על צרתה הוא פוסל, הוא לא, כעת לא אפשר להמשיך לקיום ייבום, לקיים ייבום. בין ממשיכה שבין שני יבמין ויבמה אחת כגון רשע. אז משנתנו שאמרה שיש מאמר אחר מאמר, זה לא משנה אם מדובר ביבם אחד ושתי יבמות או מדובר בשני יבמין ויבמה אחת. אז בזה המשנה שונה מבן עזאי שחילק. המשנה, בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבימתו. אז יש לנו מצב שאישה הייתה אלמנה מראובן, לדוגמה, וראובן מת, ובא אח שלו בן תשע שנים ויום אחד, שהוא בא על האלמנה הזאת, ועכשיו הוא מת. אותה אלמנה היא אלמנה בוודאי מראובן, וסוג של אלמנה מהאח השני, הבן תשע הזה, כי הוא בא לה גם כן, והוא מת. חולצת ולא מתייבמת. האלמנה הזאת, היא נחשבת כזאת שיש לה זיקת שני יבמין. ותנא קמא סובר שאישה שיש לה זיקת שני יבמין אינה יכולה עכשיו לקיים ייבום עם האח השלישי, נגיד לוי שנשאר. ברש"י על המשנה הוא כותב את הדברים האלו, ואנחנו נלמד ביחד את רש"י. אנחנו מסתכלים ברש"י בקצת יותר מאמצע עמוד. בין תשע שנים ויום אחד שבעל יבימתו הוא מת, חולצת ולא מתייבמת, שיש עליה זיקת שני יבמין, שבמאמר זה ביעת בין תשע הוא נחשב מאמר. אנחנו ראינו את זה בשורה הראשונה ברש"י על העמוד הזה גם כן. במאמר, בוא נגיד, נקדים ונאמר שאם מת ראובן ונשאיר שמעון ולוי, ושמעון הוא לא בן תשע, אלא גדול, והוא ייבם אותה ואחר כך מת, הייבום שעשה שמעון עם אלמנת ראובן מוחק את הזיקה שהיה מראובן, והיא נחשבת אשתו של שמעון לגמרי. ועל זה רש"י מתכוון כעת, שבמאמר זה הביאת בן תשע זה שונה, לא יצתה מדי זיקת נפילה ראשונה, זה לא מוחק את הזיקה מראובן, אז היא נחשבת עכשיו בעלת זיקה לגבי לוי גם מראובן שמת, וחל עליה זיקת נפילה שנייה משמעון שהוא היה בן תשע ויום אחד. ותנא בפרק רבה אחין, מי שלה זיקת יבם אחד ולא שלה זיקת שני יבמין, אין מצוות ייבום במצב כזה. המשנה ממשיכה, נשא אישה ומת, הרי זו פטורה. אם הבן תשע שנים ויום אחד נשא אישה ומת וישיר אחים, אין שום מצוות ייבום, כי הקידושים שלו שהבן תשע אינם נחשבים כלל, אז היא אינה נחשבת אשתו של הבן תשע, דיינו אלמנתו, בגלל שקידושי קטן אינם קונים. ורש"י אומר, הרי זו פטורה, ואף אגב דביעתו ביעה, ראינו מקודם שביעת בן תשע יש לו משמעות, אבל בכל זאת קידושיו אינן קידושים ואין קניין קטן כלום עד שיביא שתי שעות. אבל ביבמה, כשדיברנו מקודם על הביעה של בן תשע עם יבמה, עם אלמנת אחיו, הועיל וזקוקה לי, מאחר שיש זיקה, יש קשר מדורייתא כבר במות אחיו הגדול, שביה רבנן כמאמר. אז הרבן הסתכלו וקבעו שביעתו של הבן תשע במסגרת איבום נחשב כמאמר, יש לו מעמד, יש, הוא תופס. אבל זה בניגוד למקרה שהקטן פעל מחוץ למסגרת איבום, הוא קידש אישה ובא עליה, אין לזה משמעות. ממשיך המשנה, בן תשע שנים ויום אחד שבא על יבימתו, ומי שהגדיל נשא אישה אחרת ומת. אם לא ידע, כלומר ביעה, ידע זה לשון מקראי, וזה מצוין לעיל דף עין, אז אנחנו נגיד, ואם לא ידע, כוונה, אם לא בא, אם לא ידע את הראשונה מי שהגדיל, מי זאת הראשונה? זה היבמה שהוא בא אליה בגיל בין תשע שם ויום אחד, אבל זהו, עד שהוא גדל, הוא, כלומר מי שהגדיל, אם הוא לא בא על היבמה הראשונה, חולצת ולא מתייבמת, אין ייבום, כי יש עליה זיקת שני יבמין. הזיקה שנוצר ממות בעלה ראשון ובן, והביעה של הבן תשע עליה, ואם הוא מת בלי לבעול אותה אחרי שהוא הגדיל, אז הדין הוא שיש חליצה, אבל אין ייבום בגלל שיש עליה זיקת שני מין, אנחנו נגענו בזה מקודם. והשנייה זה האישה שהוא נשא אחרי שהוא גדל, אז היא אישה גמורה של אותו שני, או חולצת או מתייבמת. רבי שמעון אומר, מייבם לאי זו שירצה. רבי שמעון אין לו את ההגבלה של זיקת שני יבמין. אז האישה שהייתה אלמנת ראובן, נכון, בן תשע שנים ויום אחד בא אליה, מבחינת האחים, רבי שמעון אומר, אח אם היה ראובן, שמעון שהוא היה בן תשע ולוי, הלוי הזה יכול לבחור למי לקיים מצוות ייבום. זה מייבם לאיזו שיוצא וחולץ לשנייה. הוא לא יכול, אבל לפי רבי שמעון, לייבם את השנייה גם כן, כי רבי שמעון, כפי שאמרנו מקודם, אומר שביאת קטן או קונה קניין גמור או לא קונה כלום. ואנחנו נסתכל כעת ברשי בדיבור המתחיל לקראת סוף שורות הקצות וחולץ לשנייה, תהה לב צרות ננהו, הם אינם צרות לפתוי חד ביבום חברתה. אם היו שתי נשים שהן מבעל אחד, ייבום יום אחד פותר את השנייה בלי שום צורך לדבר נוסף, אין חליצה. זה מבחינת הנקודה שהוא לא יכול לפתור את השנייה בכלום. ויבומי תוויו לא, למה? הועיל והביא צרתה במקצת, במאמר דרבנן. הביאה שהקטן עשה, בן תשע שם יום אחד, היה בגדר מאמר. אז היא נחשבת בכך אלמנה של ראובן, שהקטן הזה בא אליה בגיל תשע שנים ויום אחד וזהו, הופך אותה להיות קצת צרה עם האישה שאותו בן תשע נסע אחרי שהוא הגדיל. אז זה הכוונה, היא צרתה במקצת. ומה דורם? עטו למימר, ואם אנחנו נאפשר איבום עם שתיהן, אנשים יגידו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות, וזה אסור. נמשיך במשנה. אחד שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות, כלומר שניהם אותם דינים. כל מה שלמדנו עד כה, שגם לזה שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות, שדינו כקטן. אמר רבה, המשיך הגמרא, עד אמור הבנן זיקת שני יבמין, מחלץ חלצה יבומי לא מיימה, לא תימה שהמושג הזה תופס איך הדעיקה צרה, דעיקה למגזר משום צרה. דעכה ברשע שמשנתנו, לקה צרה, מחלץ חלצה יבומי לא מיימה. מה ראינו ברשע של המשנה? היה לנו בן תשע שנים ויום אחד שהוא בעל יבימתו והוא מת. מה? אין כאן, אנחנו לא רואים כאן צרה. היה אלמנת ראובן, זה זיקה אחת, וכשהבן תשע בא עליה זה נוצר עוד זיקה. כשהוא מת האח השלישי חולץ ולא מייבם. למה? יש עליה זיקת שני יבמין, גם ראובן וגם שמעון שהיה בן תשע שנים ויום אחד שבא אליה. אין כאן עוד אישה בסיפור, ובכל זאת אנחנו אומרים שקיים כאן הכלל שאם יש זיקת שני יבמין אין ייבום, יש רק חליצה. עכשיו מה היה נגיד האב אמינו, מאיזה רקע בא רבה בדבריו שאל תגידו שזה דין שתופס רק במקום שיש צרה? אז לזה רשי נותן מענה, ואנחנו נלמד ביחד את רשי שורה שנייה מתחת לגמרא. לא תימא היכא דאיכא צרה, שהדין הזה של מי שיש עליה זיקת שני יבמין חולצת ולא מתייבמת, כגון האח דארבעה אחים. וכאן רשי מביא את הדין שלמדנו מוקדם במסכת בפרק ארבעה אחים. did not. ויש גם תרשים שמלווה את זה, בתור הקדמה לגמרא, בואו נסתכל ביחד בתרשים שהוספנו בשוליים. אנחנו רואים פה שלושה אחים, ובין שמעון ולוי, ואנחנו גם נעקוב אחרי סדר הדברים. ובין היה נשוי לאישה. האנשים בתרשים הזה הם א', ב', ג'. ובין היה נשוי לאלף, ובשלב ראשון הוא מת. שלב שני, שמעון עשה מאמר עם אלמנת ראובן. שלב שלישי, מת שמעון. אז מי נשאר מבחינת דיני ייבום? יש לנו אלמנת ראובן, ויש גם אלמנת שמעון. אבל אלמנת ראובן לא רק שהיא אלמנה ממש של ראובן, היא גם קיבלה כסף קידושין בתור יבמה משמעון. אז נקרא לזה בעלת מאמר. אפשר לומר, ואנחנו רוצים לדעת מה לגבי לוי. אז בסיפור הזה נשים א' וב', הרי אלו חוצות עם לוי ולא מתייבמות. א', מי היא? יש לא' זיקת שני יבמין. אז אנחנו אומרים בתרשים הזה, לוי חולץ ולא מייבם. עכשיו רש"י ממשיך. דתנן, שלושה אחים נשואים שלוש נוכריות. ומת אחד נוכריות, כמובן הם נשים יהודיות, אבל הן לא קשורות זו לזו, בניגוד למקרה של אחיות. אז הם נשואים לשלוש נשים לא קרובות זו לזו. ומת אחד מהם, והסבא השני מאמר, ומת, הרי הוא חוצות ולא מתייבמות, ואמרינן בגמרא, אי זיקת שני יבמין דורייתא, אם הפטור מייבום הוא דורייתא, חליצה נמי לא תיבאי. אז אין צורך לחליצה. ומשנינן מדרבנן, שהאיסור של שני זיקת שני יבמין הוא דרבנן. מדורייתא שתיהן זקוקות ללוי, והיה יכול לייבם אותן, ורק מדרבנן לא. גזירה שמה יאמרו, אם אנחנו נאפשר ללוי לקיים ייבום, אנשים יגידו שמה יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד מתייבמות. אז בדברי רש"י כאן הדגש יהיה על אם אנחנו היינו פועלים ברמה דורייתא, זה היה אומר שלוי יכול לייבם את שתיהן, כי מדורייתא א' זקוקה מטעם ראובן וב' זקוקה מטעם שמעון. אבל מאחר ששמעון עשה מאמר, זה יחבר אותה גם לשמעון. אז אם אנחנו נאפשר ייבום, אז אנשים יגידו ששתי יבמות א' וב' שבאו בבית אחד משמעון מתייבמות, וזה אנחנו יודעים שלא כן, בייבום בונה בית אחד ולא שתי בתים. אז זה הדין מבחינת זיקת שני יבמין, היכא דאיכא צרה. אבל משנתנו מוכיחה שגם אם אין צרה, עדיין קיים ההגבלה הזאת שלא לקחת אישה שיש עליה זיקת שני יבמין. אנחנו חוזרים לגמרא. נשא, כלומר הבן תשע שם יום אחד אישה, נשא אישה, הוא מת, הרי זו פטורה. זה מה שהמשנה אמרה. תנינה להד איתנו רבנן, משנתנו היא בהתאם למה שמופיע בברייתא. זאת אומרת, הברייתא שעוד מעט נלמד הוא ברייתא סמכותי, כי המשנה אומרת אותו דבר. אז מה כתוב בברייתא? שוטה וקטן שנשאו ומתו, נשותיהם פטורות מן החליצה ומן היבום. אז מוזכר פה קטן שנשא אישה, אין כלום, היא פטורה, אין חליצה, אין ייבום, כי לא תפס הקידושין בכלל. בן תשע וכולי, וראינו במשנה שאותו בן תשע שהוא בא על יבמה, אבל הוא משגדיל, הוא לא בא שוב פעם על היבמה, והוא גם משגדיל, הוא נשא אישה. אז במשנה כתוב, והשנייה, האישה הנקרא הזה הגמורה, או חולצת או מתייבמת. כלומר, יש מדין המשנה אפשרות גם לאח שלישי, שנשאר לייבם את האישה הזאת, שהקטן הזה נשא אחרי שהוא הגדיל. הגמורה שואלת, ויעשו ביעד בן תשע כמאמר בגדול, ותדחה צרה מיבום. אנחנו נסתכל ברש"י, ויעשו ביד בן תשע כמאמר בגדול, לדחות אשתו גמורה מיבום. הרי אנחנו ראינו במשנה שיש אפשרות לקיים מיבום עם האישה שנקרא זה האישה הגמורה. אבל למה? למה לא נגיד שהביעה שהוא עשה עם אלמנת ראובן, אמרת אחיו שמת, שזה נחשב כמאמר, כי ההיא דארבע אחים, כמו שראינו מקודם בפרק ארבע אחים דקטני, הרי אלו חוצות. אנחנו ראינו בתרשים של לוי לגבי הנשים שהיו בפניו חוצות, ואפילו אשתו גמורה נדחית. האישה של שמעון בתרשים, האישה בית, היא אשתו גמורה שלו, והיא נדחית מיבום. למה? מפני שהיא צרת בעלת זיקת שני יבמים. אחרי ששמעון עשה מאמר עם א', א' הייתה בעלת זיקת שני יבמים מרובן וגם משמעון, בית היא הצרה שלה. וראינו שלוי לא יכול לייבם גם את בית, כי היא צרת בעלת זיקת שני יבמים. ומאי קטני מנעיתין שנייה או חולצת או מתייבמת? למה במשנה ניתן אפשרות לייבם את האישה הגמורה? אנחנו חוזרים לגמרה. אמר רב, לא עשו ביעת בן תשע כמאמר בגדול. אז אם זה לא נחשב מאמר, לכן השנייה לא נדחתה. את המאמר שעשה הקטן, כלומר הביעה שלו, הוא לא נחשב כמאמר. המאמר שעשה הקטן ביבמה לא דוחה את אשתו. ושמואל אמר, אסור ואסור, שהביעת בן תשע הוא כן כמו מאמר בגדול. ושמואל אמר, וכן אמר ביוחנן, אסור ואסור. עכשיו שואלת הגמרא, אם עשו ביעת בן תשע כמאמר בגדול, אז ויעשו, ולמה לפי המשנה יש אפשרות ליבום עם אשתו הגמורה? הרי היא צרת בעלת זיקת, היא צרה של בעלת זיקת שני יבמין. הגמורה עונה, תנאי אי. אנחנו רק נציין ש נראה לי, וכך כתבתי בשוליים, תנאי אי, היינו, אי גזר שלא לייבם השנייה, עתו ייבום עם צרתה הראשונה שיש עליה זיקת שני יבמים. האם נאפשר ייבום או לא? מחלוקת תנאים. אח תנא דארבע אחים. מה שראינו מקודם, עם התרשים בשוליים, גזר משום צרה. לכן לוי רק חולץ ואין ייבום. ואשמינה בגדול, התנה שם השמיע מקרה של גדול, זאת אומרת שמעון היה גדול והוא נתן לאלמנת ראובן כסף מאמר, והוא עדין בקטן. והי דאמר גדול משום דבגדול, כלומר באמת ביאת קטן כמאמר בגדול, ויש עליה, כלומר הראשונה שאותו קטן בא אליה אלמנת ראובן, יש עליה זיקת שני יבמין, ולפי תנא זו באמת השנייה לא מתייבמת. נמשיך בגמרא. והי תנא דהכה שאמר שנייה מתייבמת, אשתו הגמורה של אותו קטן שהגדיל ונשא אישה ומת ללא בנים, הוא סובר והי תנא דהכה סביר עלי עשו, כלומר עשו ביאת קטן כמאמר בגדול ולא גזר משום צרה. כלומר לא חששו שאם נתיר איבום עם השנייה יבוא לייבם הראשונה שהיא אסורה משום זיקת שני יבמין. ממשיך הגמר ואומרת והשמינה בקטן הוא עדין בגדול. הדוגמה של המשנה היה בקטן, אבל אותו דין יהיה בגדול שנתן כסף מאמר. והיידר כמר בקטן בקטן קאי, כי כל הנושא של המשנה היה בעניין קטן. אנחנו ממשיכים עם מעשה שסימנו כמעשה ארוך. האמת היא שיכול להיות שהיינו יכולים לסמן את המעשה אפילו יותר ארוך עד עמוד ב', אבל עיקר המעשה הוא כמו שאנחנו סימנו. אחר כך הגמרא תעלה שאלה שנובע מתוך המעשה ויעסוק בזה עד עמוד הבא, עד עמוד הבא, כלומר עד דף צדי זין עמוד א'. עזר הגמרא, עזר רב אלעזר אמר לשמיתה בן מדרשה, איזו שמיתה? שעשו ביאת בן תשע כמאמר בגדול. עכשיו אנחנו נזכיר לעצמנו שרבי יוחנן, שהוא היה רבו של רב אלעזר, הוא אמר אותו דבר, ויש לנו חיצים מצד הגמרא שמחסים אותנו חמש שורות, ושם כבכבנו רבי יוחנן בגלל המעשה הזה. אז רב אלעזר, שהיה תלמידו של רבי יוחנן, אמר את הדין, עשו בן תשע, הביאת בן תשע, כמאמר בגדול, ולא אמרה משמיד רבי יוחנן. כשרב אלעזר אמר את הדין, הוא לא הזכיר רבי יוחנן. שמע רבי יוחנן יקפד. רבי יוחנן שמע מזה, והוא הקפיד. הוא הקפיד על כך שרב אלעזר לא ציטט את הדין בשמו של רבי יוחנן. ארל לגבי רב עמי ורב אסי, הם נכנסו כדי לפייס את רבי יוחנן, שלא להיות יותר מדי קפדן בנקודה. אמרו לי, אז רב עמי ורב אסי אמרו לרבי יוחנן, לא כך היה המעשה בבית הכנסת של טבריה. כאן אנחנו נקרא שורה אחת שמתייחס לסוגיה בהלכות שבת, בנגר שיש בראשו גלוסטרה. נגר זה מין יתד שבראש על אותו יתד יש צורה כדורי, זה נקרא נגר שיש בראשו גלוסטרה, שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי. היה מחלוקת חריפה בנושא הזה בעניין טלטול הדבר בשבת, האם הוא נחשב כלי או לא נחשב כלי. היה מחלוקת חריפה, רבי אלעזר אסר לנעול בו את הדלת, ורבי יוסי מתיר כי יש עליו תורת כלי. והמחלוקת הזה היה כל כך חריף עד שקראו ספר תורה בחמתן מתוך הרוגז שלהם. הגמרא שואלת, קראו סר קדח? מה שני צדיקים גדולים הם קראו ספר תורה, אלא אמא שנחלק, זה גרסת הבח, שנחלק ספר תורה בחמתן. כל אחד משך בו לכיוון שלו ללא כוונה לקרוע, אבל מתוך ההתעסקות והחריפות שהיה ביניהם, כך קרה. אז מה הם רוצים להגיד לרבי יוחנן? שכדאי להתמתן. רואים כשדברים נהיו חריפים, מה יכול להיות? והיה שם רבי יוסי בן קיסמה, אמר, תמי אני, אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים. הזכרנו שהיה מחלוקת בבית הכנסת של טבריה, ומתוך כל הרוגס הזה, שהוא יהיה תמה אם זה לא יהפוך להיות עבודה זרה, וכן הווה. רבי יוחנן בשומעו את דברים אלו, הדר איקפיטפי, זה קומם אותו עוד יותר, אמר חברותה נמי, רשי שלוש שעות מהסוף, חברותה נמי את תלמידי, כלומר רב אלעזר, אתם עושים חברי, שאתם מביאים לי ראיה מרב אלעזר ורב יוסי שהיו חברים. אז זה ויכוח בין חברים, זה דבר אחד. אז את עכשיו בדבריך, במה שאתם אומרים לי, אתם בעצם משווים המקרה ההוא למקרה הנוכחי, שאתה מדמה או, או, או משווה את רב אלעזר לי בתור חבר. ולא כן, אני רבו. זה מצב שונה לגמרי. אור לגבי רבי יעקב בר אידי. המשך העניין, רואים שרבי יוחנן הוא בהקפדה חריפה ולא התפייס. בא רבי יעקב בר אידי, גם עלי, אז רבי יעקב בר אידי אומר, כאשר, הפסוק אומר, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע, לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר להם, כך אמר לי משה. זה ודאי שלא. אלא יהושע יושב ודורש סתם. והכל יודעים שתורתו של משה היא. אף לא בלעזור תלמידך יושב ודורש סתם. נכון, הוא לא מצטט אותך. אבל מה והכל יודעים? כי שלך היא. אמר להם, רבי יוחנן פונה לרבמי ורבסי, אומר, מפני מה אי אתם יודעים לפייס כבן אידי חברנו. עכשיו, עד כאן עיקר המעשה. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, מה הייתה עם הקפיד קודיהי? נכון, רב אלעזר דיבר, הזכיר את הדין של ביאת בן תשע כמאמר בגדול, ולא אמר את זה בשמו של רבי יוחנן. מה גרם לרבי יוחנן להקפיד כל כך? התשובה היא, דיאמר רב יהודה אמר רב, מהי דכתיב? תשימו לב קודם כל, שהתשובה הזאת ממשיכה עד שורה רביעית בדף צדי זין עמוד א'. אז רבי יהודה אמר רב, מתייחס לפסוק, מהי דכתיב? אגוע באוהליך עולמים. וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון, אנחנו ממשיכים לדף צדי זין, שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה. כלומר, כשאנשים מצטטים דברי, שיגידו את זה בשמי. תהיה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל תמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר. רשי אומר שיאמרו דבר שמוע מפי בעולם הזה, שיהיו שפתי נאות בקבר, כאילו אני חי. דובבות נאות, זזות, לשון דבר שמרתיח ומבצבץ. אמר רבי יצחק, ממשיך הגמרא, רבי יצחק בן זעיר, רבי תימא שמעון נזירה, מה יקרה? מה הפסוק שמוכיח שקיים תופעה כזאת? הפסוק אומר, וחיכך כי יין הטוב הולך לדודי למישרים, Dovev Sifte Yeshenim. Kikomer Shel Anavim, Kmo Arima Shel Anavim, Ma Komer Shel Anavim, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו אחרי שהענבים ישבו פרק זמן יהיו רכים והמיץ עומד לצאת מהם אז אדם רק מניח ידו את אצבעו עליו מיד דובב מיד זב זז ממנו המיץ ענבים המיץ אף תלמידי חכמים כיוון שאומרים דבר שמוע מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר אז זה המשמעות של הפסוק שהזכרנו מקודם, בשתי שורות מסוף עמוד הקודם, הגוע בעוליך עולמים. בתוספות, שם בצד עיוו עמוד ב', הגוע בעוליך עולמים, עולמים זה לשון רבים, כשנשמתו של אותו נפטר בישיבה של מעלה, שפתותיו נעות בקבר, כאילו מדברות, נמצא שבשעה אחת דר בשני עולמים עולמים. הגמרא ממשיכה, דיבור מתחיל מהמשנה, אחד בן 9 שנים וכולי, ואחד שהוא בן 20, והזכרנו ששניהם דינם כקטנים. וכל מה שהזכרנו ביחס לבן 9 שנים ביום אחד, כל הדינים תקפים לגבי הבן 20 שלא הביא שתי שערות. שואלת מה, מעלה סתירה. בן 20 שנה שלא הביא שתי שרות יביאו ראיה שהוא בן 20 והוא הסריס לא חולץ ולא מייבם כלומר לא אומרים שהוא קטן ונמתין רשי לא חולץ ולא מייבם דלב בר וקומי שם לאחיו הוא לא בר הולדה אמר כגדול חשיב הוא נחשב כגדול ולא אמרינן קטן הוא וימתינו לו הגמרא ממשיכה בת 20 שנה שלא הביאה שתי שרות יביאו ראיה שהיא בת 20 והיא האילונית לא חולצת ולא מתייבמת אז מהברייתא הזאת וכפי שרשי הסביר ההתייחסות לבן 20 זה לא כקטן הגמרא עונה, התמר עלה, אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב, מה שכתוב בברייתא, שלא מתייחסים אל הבן 20 כקטן, כי כתוב בברייתא, והוא שנולדו לו סימני סריס. אנחנו למדנו מוקדם יותר בגמרא, שיש סימנים גופניים, ביולוגיים, שמאפיינים הסריס. אז אם הוא בן 20 וגם יש לו אותם סימני גוף שמראים על כך שהוא כזה, אז מתייחסים אליו כגדול. אמר רבה, די קנמי, די קטני, בברייתא שלנו כתוב, והוא הסריס, שמע מינה. זה מוכיח שמדובר על מה שרב כעת אמר שנודו בו סימני סריס. וגם רשי פה כותב, והוא שנולדו וכולי, הדקטני, תחשבינן לי כגדול, כגון שנולדו לו סימני סריס, דמוך מילטה, דהי דלו מייתי זה שהוא לא הביא שערות, משום דסריסו, אבל כל כמה דלו חזינן בי סימני סריס, תלינן בי קטנות, וחיישינן דלמט, וחוששים שאולי יביאו שערות בהמשך. שואל הגמרא, וכי לא נולדו לו סימני סריס, עד כמה? אז עד כמה מחשיבים אותו כקטן? תני דבי רבי חייה, עד רוב שנותיו. זאת אומרת, 30, בין 35. כי עתו לקמי דרבה, כשמגיע לפני רבה בן 20, שלא הביא שערות, וגם אין לו סימני סריסות רשי כותב קייתו לקמי דרב הבן 20 שלא הביא למבדק אי משום קטנות אי משום סריסות ממשיך הגמרא אז רבה היה אומר כך אי כחוש אם מי שבא לפני רבה, אותו בן 20 שלא הביא שתי שערות, אם הוא היה כחוש, אמר לו זילו אביו, תאכילו אותו טוב, השקיעו עד שיהיה בריא ושמן. ואי בריא, אמר לו זילו אכחישו, תכניסו אותו לאיזו דיאטה. סימנים, סימנים של גדלות, זימנים דינטרי מחמש כחישות. לפעמים הם נופלים, ואז אותו אין לו בגלל שפשוט נפלו, בגלל הכחישות. וזימנים דינטרי לפעמים הם נושרים ממנו מחמת בריאותה, בגלל דווקא השומן, ולכן צריכים לאזן את הדברים, כמו שאמרנו, כדי לבדוק מה מצבו. ובכך זכינו בסייעת הדשמי לסיים פרק עשירי של מסכת וימות, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם פרק נושאין על הנושא פרק 11. עד כאן שיעורנו להיום.